כפי שאתם רואים, הנושא שלנו זה מדוע הזדונות הופכות לזכויות. ברוך אתה אדוני. אנחנו יודעים, יש לך מקורות, בבקשה, אלי, בבקשה. אנחנו יודעים שבכל תרבויות שבעולם, בכל הדתות, יש כזה מושג תשובה. בעצם אין כמעט דת כזאת שבה אדם לא יכול לעשות תשובה. אבל מה המשמעות של התשובה שם? משמעות היא שאדם יכול למחוק את מה שהוא עשה בעבר. יכול לבטל. האל יכול לסלוח לו. הוא יכול לתקן מה שהוא עשה. כן, יש גם כאלה, שיש דתות כאלה, שאדם יכול לתקן מה שעשה. הוא יקבל מחילה, כפרה, סליחה. וזה אופייני לכולם, לכל הדתות. אבל יש ביהדות משהו שהוא שונה באופן מהותי, שונה בתכלית מהרעיון התשובה שקיים באומות העולם. ביהדות יש משהו שאין באף דת. לא דת ולא תיאוריות ולא תרבויות ולא שיטות פילוסופיות, שום דבר דומה לזה אין. שהוא נקרא זדונות הופכות לזכויות. משמעות של הדבר זה שאדם עשה עבירה או עבירות, אם הוא חוזר בתשובה בצורה נכונה, אז עובדה שהוא עשה עבירה הזאת, העצם החטא שלו הוא נהיה זכות. הוא נהיה בערך של מצווה או של משהו שהוא דבר חיובי שהוא עשה. אני אסביר אותו. תשובה שבעצם דתות אחרות, זה אומר שמה שאתה עשית, עבירה שאתה עשית, נסלח לך. מה פירוש נסלח? פירושו של דבר נמחק. כאילו אתה לא עשית כלום. זה יש בכולם. אבל זה שחטא שאתה עשית הוא הדבר הטוב, חיובי, מוצלח, זאת אומרת, זה הזכות שלך שאתה עשית את החטא הזה, אם אתה שבת בתשובה באהבה. זה אין זה לאף אחד. אבל זה מה שיש, זה מה שאומרת הגמרא, אצלכם במקור מספר אחת, במסכת יומה, בדף פי וב, אומר לגמר כך, אמר יש לקיש, גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך, נקודה. האבון מזידו, וכהרילה מכשול. דהיינו, אומרת פה גמרא, שאם אדם חוזר בתשובה, קח את דבריו של ריש לקיש, אם אדם חוזר בתשובה, אז נחשב שאותו זדון, אותו אבון, אותו חטא שהוא עשה, נחשב לו כאילו עשה טעות, שגגה. ואז שואל את הגמרא, איני באמת? ואמר ריש לקיש, אותו ריש לקיש עצמו אמר, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות, לא כשגגות, אלא כזכויות, שנאמר בשוב רשע מרשעתו, ועשה משפט וצדקה עליהם, חיה יחיה. אז אם פה אומר יש לקיש במקום אחר, שלא, התשובה היא עושה לאדם שעושה זכויות. מתרצת הגמרא, לא קשיה, לא קשיה. אין סתירה בין דבריו של השקיש. כאן מאהבה, כאן מאירה. דיינו שהאדם שעושה תשובה מאירה, זה... אז הזדונות שלו הופכות לו כשגגות, כטעויות. אבל אם הוא עשה תשובה מאהבה, זה לא סתם תשובה, לא תשובה רגילה, זה תשובה מיוחדת, תשובה מאהבה, אז זה נחשב לו כאילו זה זכות. כן, בבקשה.
למה כתוב כן זכויות וכשגגות ולא לשגגות או לזכויות, או פשוט נהפך לזכויות?
כן, נכון, נכון. זה, כי זה נחשב לו. נחשב לו, זה לא... כי מה שהוא עשה, זה באמת לא היה מצווה. המעשה עצמו הוא לא מצווה. המעשה עצמו הוא לא. אז, אבל ערך שלו, כמו מצווה. טוב. זהו, עד כאן המצב הזה. אני רוצה עכשיו לשאול אתכם, מה דעתכם? למה בתרבויות אחרות אין מחשבה הזאת? למה אין שום דת בעולם שתגיד דבר שכזה? כן, בבקשה.
אני חושב שדתות אחרות עושות את הערכת רק טוב, והרע הוא לא מהאל, הרע הוא ממקור אחר. אז הם עושים שגם הטוב וגם הרע יסודו בהם.
מעניין. כן, בבקשה.
בגלל אחדות הבריאה.
שמה?
שהם לא מאמינים באחדות הבריאה. הם כאילו מנתקים את האל. כאילו, מהאדם.
לא. פה זו שאלה פשוטה. זאת אומרת, אדם עשה חטא, והם לא אומרים שזה דבר שיכול להיות שהוא חיובי. נכון?
כן.
אז למה שלא יגידו שזה חיובי, אם הוא עשה תשובה מאהבה? למה? למה הם בעצמם, כאילו מה שיהדות אומרת, למה שגם הם לא יגידו?
כי
אין
להם את
היכולת,
הם לא מאמינים בזה, אז הם לא יכולים המהלכים של אל יכולים לבוא גם בצורה שלילית.
אבל זה לא אל עשה עבירה, זה אדם עשה עבירה. דרך אגב, זה גם תשובה לשאלה שלך. זאת לא תשובה, כיוון שפה מדובר על בן אדם, לא על אל. אל הוא מקור הטוב ומקור רע, נכון, ואתה עשית רע, ואתה תחטוף על רע שעשית. אתה אומר, סליחה, אני מצטער, אז אני סולח, אבל אתה תסרב.
תשובה
נבראה לפרויד,
אדוני.
כן.
יש
אצלם
בכלל
מושג
של תשובה מאהבה, והיית כבר אצלם כל
מירה. אבל ודאי שיש מאהבה, כן, אבל נגיד ש... נו, אז אין להם, הם לא יודעים לעשות תשובה מאהבה. נו מה, אז מה, מה זה עוזר? אני חושב שיש להם, אבל מה זה משנה? כן, מה אתה אומר? עוד רגע.
שאלה, מה המקור לעבירות? מה המקור שאדם עובר עבירה?
עשה, הוא רצה לעשות רע, זדון, זאת אומרת שהוא התכוון לגנוב, הלך, גנב. זה מקור.
מאמיניה.
הרצון שלו.
למה?
הרצון שלו לגנוב.
למה?
כי הוא רצה שיהיה רק לא טוב ולאחרים לא. כן.
רק אצלהם שהתשובה צריך כאילו לחזור, כי זאת העבירה.
החטא הזה הוא דבר טוב שעשית. למה? כי אתה חזרת בתשובה מאהבה. כן, מה זה זוגי? נכון, אבל למה זה הופך לטוב? כן, עוד רגע, כן.
אולי אצלנו יש אמונה בקשר ישיר עם האל. זאת אומרת שאם עשית משהו שהרחיק אותך ממנו, ביסודו אדם טוב, אם עשית משהו שהרחיק אותך ממנו, ואחרי זה זה מקרב אותך, זה טוב. ואצלהם ביסודו
האדם... לא, אז זה מקרב אותך, אז אתה עכשיו יותר מתקרב לבורא. אבל זה שאתה עשית עבירה, עבירה עצמה היא הופכת להיות לך לזכות. אתה הרקת את אבא שלך ואומרים לך עכשיו כל הכבוד, איזה צדיק גדול, אתה הרקת את האבא, ממש ישר כוח לך. למה? כי אתה אמרת אני חזרתי בתשובה מאהבה, ועכשיו אומרים איזה יופי, ברוך השם, רוצח שליטה. אם אל תדברו דברים תיאורטיים, תחשבו בפועל, איך ייתכן דבר כזה? כן, רק שנייה, כן.
כי שופטים אינם על השגות והכרות.
שמה, עוד פעם?
האדם נשפט על השגות והכרות שהוא נובע בעולם. ברגע שהוא עשה משהו, הוא נובע מאיזו הכרה מסוימת. הוא זורק את ההכרה, אז בעצם כל ההכרות של כל החיים שלו משתנות, ולכן מחשבים לו את זה כזכות, והוא בעצם בעט במה שהוא הכיר קודם.
נו, אז הפך לחיובי, אז זה אומר שעכשיו אתה מתחיל להיות צדיק, הכל התאפס, ועכשיו אתה נגד אותה הכרה שהיית, אז יופי, אז אתה עוד יותר חזק, אבל אז אתה עכשיו מאוד חריף נגד מה שעשית קודם. אבל למה מה שעשית, הדבר עצמו, הוא טוב? אומרים לך זכות גדולה. וכמה שיותר רצחת, אז אתה עוד יותר צדיק, אם אתה שבת בתשובה מאהבה כמובן, כן? אם אתה עכשיו סתם אחת כזה פושר, כזה אין לך גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, אם אתה אף פעם לא איזה אנסת מישהו וגנבת, לא השתתפת, אז הוא סתם כזה אדם אפור. נו, אבל אם אתה באת עם כזה רקורד רציני, כן, כולו בכתובות קעקע וזה, וכזה מפחיד, כן? אז אומרים, או, סוף סוף, זה, ואז הוא בדרגה שכאילו כל החיים שלו, זאת אומרת, אתה סתם אפור, אבל הוא, הרבה זכויות, כל זה הופך לו לזכויות, תחשבו את זה, לא סתם שזה נמצא. נשלח, נסלח, נמחק. מלא זכויות. כן, בבקשה.
כי בשביל בן אדם שנגיד אוכל בלי לברך, אז הוא לא צריך הכרה כל כך גדולה בשביל הכרה שלילית.
כן.
בן אדם שיש לו את האומץ והכוח בשביל לרצוח או לבלום, ההכרה שלו השלילית היא מאוד מאוד חזקה.
נכון.
בשביל לשנות אותה הוא צריך הכרה חיובית מאוד מאוד חזקה.
אמת.
בגלל שההכרה החיובית שלו
מאוד
חזקה, אז כאילו כל מה ש...
אז מה פה זכות? ההכרה החיובית שלו, נכון?
השינוי, המהפך.
שינוי, המהפך הוא זכות, נכון? אבל זה שרצחת, זה זכות? או זכות הזה ההכרה החדשה שנולדה אצלך?
ההכרה שמבטלת את המעשה הקודם.
נכון, אז זה זכות, אבל לא מעשה עצמו הרע. נכון, אז אתה אומר, אני שמח שזה הוביל לזה, אבל לא החטא. פופ אומר שהחטא הוא נהיה טוב. נכון. אז עכשיו, אז אני עכשיו מבין שזה דבר חיובי שאני מתרחק מהדברים הרעים. ומישהו ש... נגיד, ואם אני גם מתרחק, אני עכשיו עוד לא... נגיד ניקח בן אדם שהוא לא רצח אף אחד, אז הוא עכשיו מתרחק גם לאבא. הוא מתרחק פחות ממישהו כבר רצח?
לא,
לא יודע. כן.
אחד עצמו מורכב, גם את דבר, גם מצד חיובי וגם מצד שלילי. גם אותו אדם שרוצח, עושה את זה איפשהו, חושב שזה גם משהו שהוא טוב.
כן.
זה טוב לעצמו, טוב לאחר. כשאדם עושה תשובה, אז הוא בעצם הפך את המעשה השלילי הזה, הוא הוציא את זה, הוא הוציא את ה, מתוך החטא את המעשה השלילי, נשאר כחיובי. זו הסיבה שזה נשאר כחיובי.
מה החיובי?
כל דבר שהאדם עושה, יש בזה צד חיובי, בשביל עצמו, בשביל אחרים, בשביל משהו. הסיבה שזה חל קיים בעולם.
אז למה אתה, אז למה אתה כל כך כועס על מישהו שרצח? אתה תגיד, אני כועס אליך רק על 50% של רע, אבל 50% של טוב שרצחת, אז לא כועס אליך, אתה בסך הכל רצית, יש לך קונצפציות חיוביות?
אנחנו לא יכולים
להיות אלוהים,
אנחנו לא, יש לנו תפיסה מצומצמת.
נכון. נו, בסדר.
אנחנו מגיעים מלמעלה.
אבל פה כתוב לנו בגמרא, לנו מסופר על זה. כן?
אני חושב שמתקיימות אצלנו שתי תפיסות בו זמנית, שמצד אחד יש לנו בחירה חופשית מוחלטת, מצד שני, הכל מת השם. עכשיו, ברגע שאדם חוזר בתשובה, מסתבר שכל מעשה, למעשה כביכול לא הייתה לו בחירה חופשית קודם. זאת אומרת שקודם הוא מילא את רצון האל. כלומר, במובן מסוים, קשה קצת לומר את זה, אבל כביכול זה היה רצון האל. ובעצם זה שמילאת אותו, כביכול מגיע לך זכות.
נו, אז למה, למה בדתות אחרות אין דבר כזה? הרי זה כל כך הגיוני, כל כך פשוט. אז גם דתות אחרות יהיו צריכים להגיד את זה. כן?
אני חושב שיש פה חידוש שמיים יותר גדול. כי בגלל שהאיש הזה דווקא כל כך רע, עכשיו הוא חוזר, כולם רואים אותו. אז יש פה
איזשהו שם שמיים,
יותר גדול.
ואם אף אחד לא רואה, הוא בלב, חזר בתשובה ומת. אז עדיין, כל העבירות שלו הופכות לזכויות. עוד שנייה, כן, בבקשה.
כתוב פה אבל שלא נעשה זכויות,
נעשה כזכויות. כזכויות, כן.
עדיין, אם נגיד הוא חזר בתשובה, עדיין יהיה לו עונש. נגיד הוא מרצח.
נכון, בבית דין בעולם הזה, במציאות שלנו, יהיה לו עונש. בשמיים לא. בשמיים הוא יבוא כמו צדיק גמור. הוא יהיה בגן עדן, יחד עם הנרצח.
כן, אבל זה לא שזה פתר אותו מעונש, נכון?
בעולם הזה...
בעולם הזה, בסדר.
אבל אנחנו עכשיו מדברים... במושג זכות או עבירה או חטא, זה כל המושגים הם רוחניים. פה מדבר איך יכול להיות שזה הופך להיות לך לזכות, כן?
שהבן אדם לא יודע, כאילו, אפשר להגיד שהוא
אותם הסביבה
שלו, ולא
לא מבחינה חופשית, כאילו, אז הוא לא אשם, אז תמחוק הכל. אבל אתה אומר פה שזה טוב.
עכשיו שהוא הגיע להכרה שלו, וגילה שעצם הדבר שהוא רע. אז להכרה שלו גילה שיכול להיות מאז שהוא נולד, כאילו, אם עולם השפעה מהסביבה שלו,
אתה אומר שהוא לא אשם. שהוא לא אשם. ואני מבין, ואני מסכים שהוא לא אשם. אני רק אומר שזה יש אצל כולם. אבל אין עוד דת בעולם. שאומרת שהחטא שלך הופך להיות לזכות. והתשובה היא פשוטה, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אין להם דעה כזאת, אין להם רעיון כזה, בגלל שזה פשוט לא הגיוני. זה נגד המוסר הפשוט שלנו. זה לא הגיוני דבר כזה. וכל הדתות הם המצאות של אנשים. אנשים המציאו דתות שלהם. אז אצלם, זה לא חוצה את המוח של אדם הממוצע, אדם הסביר, שהעבירה שאתה עשית, שזה הופך לך להיות לזכות. זה לא יעלה על הדת. כן.
יש משמעות אצל הדתות האחרות לחטא ועונש?
ודאי. בכל הדתות יש מערכת חטא ועונש, ודאי. יש ספר של דוסטויבסקי שנקרא חטא ועונשו. שמעת על הספר הזה? זהו, זה מושג חד זה מושג בינלאומי, ודאי. ויש גם, כן, ודאי, יש זכויות, ישנם צדיקים, ישנם רשעים. בכל התרבות בעולם יש מושג צדיק, יש מושג רשע, בינוני, יש, כן, יש הכל. טוב, אז אולי ננסה, כדי להבין את התשובה לשאלה הזאת, שאנחנו מדברים, אז איך זה אצלנו כן יש רעיון מוזר שכזה, שנקרא חטא, אבון, הופך להיות לך לזכות, כזכות. איך זה יכול להיות? אז קודם כל, לפני שנענה על זה, ננסה להבין מה ההבדל בין תשובה מהירה או תשובה מאהבה. מה זה? מה זה תשובה מהירה? תשובה מהירה זה תשובה שאדם רוצה את החטא. הוא לא באמת מצטער על מה שהוא חטא, אלא הוא מצטער על מה שזה יכול לגרום לו. נגיד, פתאום הוא מגלה על עצמו שם איזה קטם לידה על היד, וקטם לידה הזה הולך וגודל יותר ויותר, ואז אולי מישהו אומר לו, תשמע, זה נראה כמו סרטן כזה, משהו ש... איזה... משהו לא טוב כל כך. אולי כדאי ללכת לך לבדוק. ואז הוא כולו נתקף בחרדה, והוא אומר, למה אני עשיתי את זה? למה, זה? למה יש לי את זה? אולי בגלל שאני גונב. אז אני עכשיו יפסיק לגנוב. כי אני... והוא מפחד, כן? מפחד מהתוצאות. אז, אז זה שהוא רץ לרופאים וזה וזה, ובאותו זמן ממש הפסיק לגנוב. וככה לכל החיים. לקח על עצמו וזהו, לא גונב יותר אף פעם. זה נקרא תשובה מיראה. זאת לא תשובה מאהבה. קל וחומר גם כשמישהו שמפחד מגיהנום או דברים שכאלה, כן, זה גם עדיין. זה תשובה מיראה, מפחד. תשובה מאהבה זה שאדם מבין את החומרה שבחטא, והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא חוזר בתשובה מאהבה להשם. למה הוא חוזר בתשובה? אין שום סיבה בעולם. אין תשובה, אין סיבה. לא בגלל שהייתה לו תאונת דרכים והוא פתאום נבהל, ולא בגלל שהיה לו שם מישהו שהוא שמע שיעור של רב אמנון יצחק והתחיל לפחד שאולי יש שם מהסיאנסים ומהמשהו שם בעולם הבא, ולא בגלל זה שיש לו בעיה עם אשתו ומפחד מהגירושין כלום, שום סיבה. הוא פשוט אוהב את השם. ואפילו לא בגלל סיבה שהוא סתם רוצה להיות אדם מוסרי, אדם ישר. זו תשובה טובה, דרך אגב, זו תשובה אמיתית, נכונה. יש כזה דבר, תשובה מוסרית, בלי אמונה בהשם, תשובה חילונית, יש כזה דבר. וזה נחשב תשובה לכל דבר. רק זאת לא תשובה מאהבה, מאהבת השם. זו תשובה אחרת. אבל כשהוא אוהב את השם, אז תשובה שכזאת היא תשובה מאהבה, והוא עכשיו רוצה לתקן מה שהוא עשה. כן, מה רציתי להגיד?
אבל זה לא שתשובה מאהבה, זה לא שהוא אוהב את השם. הוא אוהב את החוקים שלו, את נחמד לו מצוות, לא קשה לו מדי, מסדר איתם.
זהו, זה מה שאני רציתי להסביר קודם. זה לא נכון. תשובה מאהבה זה אהבת השם נטו. בורא יתברך, הוא אוהב את קדוש ברוך הוא. לא אוהב את חוקים ולא מצוות, ולא בגלל שתורה היא בעצם מלאת חוכמה. הוא חוזר להשם ממש. ואז זה נקרא תשובה מהבאה. אין לנו זמן לשאלות, אנחנו הרבה, חצי שיעור כבר שאלתי אתכם שאלות. זה אין זמן. כן, אז דרך אגב, אז מתי השיעור שלנו? אהה, בסדר. כן, זהו, אז רשמית עד 11, לפעמים השיעור הזה מתארך והופך ל-11.5. אז נראה. טוב, אז זה נקרא תשובה מאהבה. עכשיו, אז איך היא פועלת? קודם כל, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל חטא שאתה לוקח אותו, זה קצת חלק מכם ענו ואמרו דברים נכונים. אני לא התייחסתי כשאתם עניתם תשובה, אבל התשובה הייתה נכונה. חלק מכם אמרו תשובה נכונה. אני רק חוזר קצת בניסוח אחר על אותם הדברים שאתם כבר אמרתם, חלק מכם. על איך עובד התשובה חיובית, שהחטא הופך להיות לזכות. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שכל רע שיש בעולם זה רע נובע כיוון שאתה לא, אתה רואה ואתה קולט את זה כרע רק בגלל שאתה לא רואה את התמונה כוללת, תמונה שלמה. כשאתה מסתכל על כל דבר בפני עצמו, אז אתה יכול להגיע למעשה מסוים, ואתה יכול להבין ואתה קולט אותו בתור רע. אבל אם אתה מסתכל על זה במבט כללי, אז אתה מבין שזה לא רע. למשל, אתן לכם דוגמה. היה לי חבר לפני הרבה שנים, שהוא בחור מיוחד מיוחד היה. ממש מיוחד במינו. והוא היה אבא לשלושה ילדים והיה מיוחד. יום אחד קרה אסון והוא נהרג, ואנחנו היינו כולנו שבורים, מזועזים, היינו מאוד, קיבלנו זה מאוד קשה. אחרי חצי שנה בערך אחרי מותו דיברתי עם אלמנתו, ואז היא סיפרה לי שהחבר הזה שהוא נהרג לא הרבה זמן לפני שזה קרה לו, התגלה שהוא חולה במחלה, משהו במוח שבעצם תגרום לו להיות חולה נפש, ולמחלה הזאת אין תרופה, והיא תלך ותדרדר יותר ויותר ויותר, והוא יאבד את הצלם אלוקים שלו, הוא יהיה ממש, יגיע לדרגה הזו שיהיה ממש כמו חיה. אבל בינתיים הוא יעשה הרבה דברים רעים. וזה לא היה ניתן לעצור את זה. כשאני שמעתי את זה, אני אמרתי לעצמי שאיך שאני מכיר אותו, אז אם היו שואלים אותו במצב שהוא היה צלול לגמרי, היו שואלים אותו מה היית מעדיף, למות או לדרדר בצורה כזאת ובסוף למות, אז הוא אומר, כן, בבקשה, ודאי, הייתי מעדיף למות ככה. בטוח. אבל לפני שאני ידעתי את הדבר הזה, לא יכולתי להגיד, כאילו, התמונה עצמה נראית הכי גרוע שיכול להיות. דיינו, המוות שלו. אבל פתאום אתה מבין שלא, זה יכול להיות יותר, יותר גרוע. פתאום אתה רואה תמונה כללית יותר, כוללת יותר. הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים על קטע מסוים, ולא רואים את הכל בפרספקטיבה, אז אנחנו לא רואים, אנחנו בעצם רואים את התמונה המעוותת. לא תמונה שלמה. אומר על זה הרב קוק, תסתכלו אצלכם במקור שלוש. כשאדם, בשעה שאדם חוטא, הוא באלמא דה פירודה. מה זה אלמא דה פירודה? שהוא קולט את המציאות שלנו בצורה פרגמנטלית. דיינו, צורה של קטע, 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 קטע. הוא לא רואה את הכל באופן כללי. ואז כל פרט ופרט עומד בפני עצמו. והרע הוא רע בפני עצמו. ויש לו ערך רע ומזיק. מה הבעיה של הרע? זה שהוא דבר בפני עצמו. ואז זה נקרא רע. וכשהוא שב מאהבה, מיד מתנוצץ עליו אור ההוויה של אלמה דייחודה, שהכל מתארגן בו לחטיבה אחת. ובקישור הכללי אין שום רע כלל. כי הרע מצטרף אל הטוב לטבלו ולהרים עוד יותר את יקרת ערכו. וחזן נעשים הזדונות לזכויות ממש. זאת אומרת, מה הבעיה של החטא? הבעיה של החטא זה שאתה החלטת לעשות משהו נגד רצון האלוקי. זאת עיקר הבעיה של החטא. לא מה עשית. לא עצם המעשה הוא חטא. אלא בחירה שלך, זה החטא. מעשה עצמו, הוא לא טוב ורע, אלא הוא חלק מהמציאות הכללית. נגיד, ניקח דוגמה חריפה שדיברנו בהתחלה. רוצח, הוא הרג מישהו. למה זה רע שהוא הרג מישהו? למה זה נקרא חטא, הרצח? בגלל שלכאורה אנחנו כך חושבים שהחטא הוא בזה שיש לו תוצאות קשות. כן? זאת אומרת שיש שם עכשיו אלמנה ויתומים ו... ואדם עצמו הוא חסר בעולם, חסר במציאות, יש עכשיו הורים שיקולים, יש המון המון בעיות סביב העובדה שהוא נהרג. נכון? אבל לא חלק הזה של החטא הוא שייך אליי. אולי אני אצייר לכם. אני מרגיש שאני לא מצליח להסביר.
קחרים?
יש חטא, הוא בנוי מבחירה ותוצאה. תוצאה זה כל הדברים רעים שקרו, שיש אישה, אלמנה, יתומים וכל זה. אבל מה שעושה חטא זה לא תוצאות הרעות, אלא זה שאתה בחרת לעשות את זה. אבל לא יצויה שאדם הרג מישהו, אכן הרג. יש תוצאות, אבל הוא לא בחר. אין בחירה לזה. למשל, איך יכול להיות דבר כזה? רוצח באונס. לא, יש הבדל. אם רוצח בשגגה, זה רוצח שהוא היה יכול למנוע את הרצח. מישהו שאני יודע, הלך עם הגרזן והניף גרזן ומישהו נהרג מאחוריו, זה דבר שהוא רוצח בשגגה ויש לו אחריות ויש לזה, זה דבר רע מה שהוא עשה. לכן הוא צריך להביא קורבן, הוא צריך לחזור בתשובה, רוצח בשגגה זה דבר רציני, זה רע, זה חטא. אבל רוצח באונס, שלא היה יכול למנוע את זה, בשום פנים ואופן, אין שום אפשרות, גם אם הוא היה יודע מראש שזה מה שעומד להתרחש, עם כל זה הוא לא היה יכול לעצור את זה. עם כל הרצון שלו, לא יכל למנוע. יודע, יש בגמרא כל מיני מקרים לזה, כל מיני דוגמאות לזה, יודע, במסכת מכות למשל, במשנה, יש שם דוגמה שמישהו שהוא מעלה את החבית למעלה, ופתאום החבל נקרע והחבית נפלה והרגה את בן אדם שעמד מאחוריו. אז דבר הזה נקרא רוצח באונס, ואין לו על זה דין. זאת אומרת, ואין לו, לא, כמובן שלא הורגים אותו, וכמובן שגם הוא לא... אין אליו גואל דם. גואל הדם לא יכול להרוג אותו, והוא לא צריך ללכת ליר מקלט, שום דבר, כלום, כאילו לא קרה כלום. אז הנה, יש לך תוצאה, אותה אלמנה, אותם היתומים, אותם ההורים שכולים, אותם, הכל, הכל נורא והיום, אבל זה לא נחשב חטא. אז מה עושה בעצם אדם ששב מאהבה, שהוא חוזר בתשובה? הוא פשוט לוקח את הרצון שלו, את הבחירה שלו, הוא מוחק אותו, הוא אומר, הנה, את זה אני לא עשיתי, לא עושה את זה, אני לא, לא, אני מוחה נגד זה. אז במקרה כזה, הוא לא חוטא, יש תוצאות, אבל אין חטא, גם חטא נמחק.
למה זה זכות?
נכון, זה עדיין לא הסבט, נכון, תשובה טובה, שאלה טובה, נכון. אז אין חטא. עכשיו, השאלה, למה זה הופך להיות לזכות? מה עושה אותו ל... עכשיו, כן, זה... אז זה עכשיו זכות. מה עושה את הזכות? זכות עושה, זה ששני דברים. כמובן שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה תוצאה הזאת. אנחנו לא יודעים למה. אנחנו לא מבינים מה הם המניעים, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שזה ודאי היה דבר טוב, חיובי, רצון השם, שזה היה בונה עולמות, זה דבר בהסתכלות כללית, גלובלית, זה הכי טוב שהיה יכול להיות. לנו זה נראה היום רע, כי אנחנו, וכואב לנו, כי אנחנו מסתכלים על הכל בצורה קטעית, פרגמנטלית, מצומצמת. אבל במבט כללי, גלובלי, זה ודאי טוב. אז אם תוצאות הן טובות, אז מי עשה את התוצאות הללו? זה הרוצח. אז הרוצח, רוצח, הוא עשה משהו רצון השם. הוא עשה משהו חיובי. מה?
הוא בחר.
לא, הוא לא בחר לעשות משהו חילי, נכון, זו שאלה טובה. הוא לא בחר, אבל מה שיצא מזה, זה יצא דבר חיובי. ומה שהוא עכשיו בחר, מה הוא בחר עכשיו? הוא בוחר שזה לא יהיה סתם שאני עכשיו לא רוצה שזה יהיה דבר, שזה דבר יהיה בעולם, אלא אני רוצה שאותו מעשה שאני עשיתי, שזה כן יצטרף להנהגה הכללית האלוקית שיש בעולם. לכן מי שחוזר בתשובה מתוך מוסריות, מתוך זה שהוא רוצה להיות אדם טוב, זה לא הופך, זה לא נקרא תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? רק להשם. אבל מה זה להשם? זאת אומרת שאתה עכשיו מסתכל על הכל בצורה אחדותית. עם הכל בצורה, אם אתה מבט הוא אחדותי, ואתה מבין שהרע שעשית הוא חלק של האחדות האלוקית שהיא רוצה שיהיה תוצאה כזאת ואנחנו בינתיים לא מבינים למה אבל אנחנו בטוחים שזה לטובה דבר הזה הוא דבר חיובי כן
אבל זה רק אחרי שהוא עושה את הבחירה הרע הזאת אם הוא היה בוחר אותו נגיד אם מישהו היה שולח טיל גרעיני ואחר כך הוא חוזר בתשובה וזה הופך להיות זכות במשהו טוב בעוד עולם אבל אם היה מחליט לא לעזור את זה זה גם היה רצון השם זה לא היה קורה את האסון הזה זה לא יותר טוב המצב אם הוא היה עושה בחירה אחרת
ודאי אתה צודק אם זה לא היה יוצא לפועל זה הייתי אומר ודאי יותר טוב שהוא לא יהרוג אף אחד אבל אחרי שזה כבר קרה אז מזה אני מבין למפרע שזה כן היה רצון אלוקי. לפני, כל עוד שזה תלוי בי, לא, אני לא רוצה. אבל כשזה קורה, אז אני מבין שזה היה רצון כללי. תסתכלו אצלכם מקור 3א, אומר רבי נחמן מברסלב. וזהו בדבר האיסור בפירוש בתורה שאין סוף הטוב נגלה בו אלא על ידי ההמתקה ותיקון דיינו על ידי התשובה מאהבה שזדונות נעשות כזכויות למה? איך זה קורה? איך זה קורה? שעל ידי גודל אהבת השם יתברך, מאיר לו מעין העתיד. למה מאיר לו העתיד? כיוון שכשאדם חוזר בתשובה מאהבה, זו תשובה כל כך עצומה, כל כך גדולה, שהוא עכשיו מתרומם מעל המציאות שלנו. הוא מסתכל על הכל בצורה אחדותית, שההווה, העבר והעתיד, זה הכל אחדות אחת, אין חלוקה של זמנים, אין כמו ש... זה לא אלמא דפירודה, אלא זה אלמא דייחודה, שהכל זה אחדות אחת, ובאחדות אחת הזאת, העתיד כבר מאיר פה עכשיו. זאת אומרת, עולם הבא כבר מאיר בעולם הזה. אתם רואים? אבל מאיר לו מעין העתיד כבר עכשיו. איך החטא ומה התגלה, מה התגלה בעתיד? איך החטא שלו מסודר בא מששת ימי בראשית? והוא, החטא הזה שלו, דיינו, לא עצם החטא, אלא התוצאה הזאת, והוא רצון השם יתברך ממש. אבל קודם זה, הרי נגלו בעולם הזה, והוא רק רע. כשאני מסתכל רק בצורה של עולם שלנו, אז זה ודאי, זה רע, זה חטא, זה נורא והיום. הוא רע, רק רע, לבד, בלבד. סליחה? כן? לא, סליחה, אני טעיתי, לא, זה טניה. הוא רע לבד. עשרה והיפוך מרצון השם יתברך. עוד רגע, כן? זאת אומרת, כשאתה מסתכל בצורה קטעית, אז זה ודאי אתה רואה רק רע. ומצאים מסוגלות גלובלית, אז אתה רואה את איך זה חלק מהטוב הכללי. כן, בבקשה.
במובן מסוים זה חלק, זה דומה לטענה של קין. שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, היה אחיך, הוא אומר, השומר הכי נפי, כלומר, זה תפקיד שלך לשמור, אם אני הצלחתי להרוג אותו, לרצוח אותו, אתה הסכמת עם זה.
כן.
כלומר, יש פה במובן מסוים את הטענה של קין, וזה לא משהו שהוא מקובל.
כן. זה נכון. זה נכון באמת ההערה שלך, רק בנושא של קין, הוא אומר את זה שהוא לא מצטער מה שהוא עשה. הוא אמר, מה שאני עשיתי זה היה טוב, ואתה היית צריך לשמור, אבל אני, מה שעשיתי זה בסדר גמור. כן, פה זה לא נאמר ככה, פה זה לא, אנחנו לא אומרים את זה, זה היה טוב מאוד. אני אומר, ודאי, זה רע, אני מצטער שאני הגעתי לרצון לעשות רע. אבל אנחנו אמרנו, כן, זאת אומרת, בחטא יש תוצאה ויש רצון. על רצון אני מצטער. קין לא מצטער על רצון, על בחירה שלו. אנחנו אומרים, לא, מה שאני רציתי לעשות דבר רע, אני על זה חוזר בתשובה, אני מתקן. אבל מה זה חזרה בתשובה? חזרה בתשובה פה זה חדירה לעולם עליון, זאת אומרת זה בעצם התעלות מעל המציאות וכניסה לעולם האחדותי, ששם כל קטע הוא לא דבר בפני עצמו. כן, בבקשה.
לא,
זה בסדר גמור, כן.
עדיין זה יכול להיות רובד יותר עמוק בטענה של קין, שאומר אני מתרומם מעל המציאות. וברור לי שהחטא שלי רשום מששת ימי בראשית. וזה לא רע. כי עצם זה שזה יתקיים, סימן שזה רצונך, כלומר זה חלק מהטוב האלוהי.
אמת, נכון.
אז למה שהוא יתקיים?
אז אני אסביר.
אז לא, צריך להיות שמח.
לא, אני אסביר, נכון. האמת היא שזאת, שזו שאלה מאוד מאוד טובה, כיוון שהיא באמת מסבירה פה משהו בקין, שאנחנו לא כל כך מכירים את זה, לא כל כך שמים לב על זה, לא כל כך מודעים. אבל באמת קין הוא היה הראשון שחזר בתשובה. מה שכבודו אומר זה דבר שהוא אכן כן יש אספקט כזה, היבט כזה, מימד כזה במעשה של קין. יש כזה דבר, דבר נכון. ולכן חז"ל אומרים שהקין הוא היה הראשון שחזר בתשובה. וכשאדם הראשון ראה איך קדוש ברוך הוא סלח את קין, ואיך עשה לו סימן שאסור להרוג אותו, והכל, והכל, והקפיד לשמור עליו, אז אדם לא ידע שיש כוח כזה גדול של תשובה. אז הוא אמר, ככה, אז גם אני יכול לחזור בתשובה. אז גם אני יכולתי לתקן את זה. והוא אכן, תודה רבה, ואכן גם אדם הראשון, כך כתוב, גם הוא חוזר בתשובה אחרי זה, וכשהוא חוזר בתשובה, הוא באמת אדם השני שחזר בתשובה. והראשון זה קין. יש מימד כזה בקין, נכון? כן, בבקשה.
אם הרב אומר שהתוצאה, אפילו הרצון האלוקים, אז מה המשמעות של מושג הבחירה?
איפה מושג הבחירה? כן, מושג הבחירה זה שאנחנו עכשיו אחראים על מה שאנחנו מחליטים. לא מה יוצא מזה. רגע. כל מה שאנחנו, יש לנו אחריות על משהו, על החטא או על מצווה, זה תמיד קשור להחלטה, לבחירה. אי אפשר לעשות חטא במקרה. גם מצווה אי אפשר לעשות במקרה, בטעות.
גם התוצאה, זה טוב לאלוקים.
מה?
אתה רוצה לחובר בדבר הטוב.
לא, אבל אלוקים אמר, אל תגנוב. והוא גנב. נכון? אז יצא מזה תוצאה טובה, זה לא משנה. גם אם יצא מזה תוצאה הכי טובה שיכולה להיות. אתה עכשיו עברת על רצון אלוקי, על זה אתה נותן דין וחשבון, על זה אתה משלם. זה שיצא מזה דברים טובים, זה לא אומר כלום. כן, בבקשה.
יש עוד בעיה, כן. יש עוד סיבה קטנה. אתה אומר שאנחנו נדונים על הבחירה ולא על התוצאה. לעומת זאת, תשובה, אנחנו עושים התוצאה ולא על בחירה. כלומר, אם אני התכוונתי לעשות משהו ולא יצא לפועל, משהו רע, ולא יצא לפועל, לכאורה,
אני מבין, אני מבין.
כן,
אני מבין, נכון. זה באמת שאלה טובה, צריך באמת לענות עליה. תודה שאתה שאלת, נכון. באמת, שכחתי להסביר את הנקודה הזאת. הוא אומר כך. שתשובה, כשאנחנו עושים תשובה, אנחנו לא עושים תשובה על בחירה, אלא על תוצאה. נכון? טוב, זהו. אז זאת ההנחת יסוד מוטעת, היא לא נכונה. זו טעות. אני אסביר לכם למה. אנחנו תמיד עושים תשובה רק על הבחירות שלנו, לא על תוצאות. רק על בחירות. אלא מה? ואז אתה מקשה, אתה אומר, אבל אם אני התכוונתי לגנוב ולא גנבתי, אני לא צריך לעשות על זה תשובה. וזה נכון. רק כשאנחנו רואים בתוצאה גמר קניין, גמר ביטוי לרצון, לבחירה. למשל, אני עכשיו רוצה למכור להרצל את קוס, הנה, או את MP3. אין לך, נכון? כבר, אתה שלך לא עובד. אז הנה, אני עכשיו מוכר לך את הלא שלי, את MP3. אני מאוד מאוד רוצה למכור לו, מאוד, ואני מבטיח לו, ואומר לו, זה כבר שלך, אבל אף פעם לא נתתי לו את זה. זה לא נקרא קניין. אלא, למה לא? כי הקניין צריך להיות דרכי קניין, כן? צריך להיות הגבעה, או שהוא נותן כסף, או שהוא משתמש בזה ואני לא מוכר, יש דרכי קניין. עכשיו, אומר, אז אם כך, אז בעיה שהיא הגבעה, אז הוא ייגש והגביע את זה. הנה, אני עכשיו הגבעתי, אני לא יודע של מי זה. מה, אז זה שאני מגביע זה שלי? לא, ודאי שלא. מה כן הופך לחפץ להיות שלי? זה שילוב של שני גורמים. רצון, דהיינו בחירה, רצון למכור ורצון שלו לקנות. ותוספת לזה שאני מבטא את הרצון שלי על ידי מעשה, שזאת הגבעה. מעשה הוא מוכיח שאני רציתי באמת. לא סתם רציתי, באמת היה לי רצון. אז כשאנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו לא חוזרים על מעשה בתשובה, אלא על בחירה שהייתה מספיק איתנה, מספיק ברורה, שהיא התגלתה במעשה. אבל מעשה הוא תמיד ביטוי לבחירה. נכון. לא, של בחירה. כן.
אז
כן, בבקשה.
מה שאתה אומר זה כאילו סל מעשים, יש סל של פעולות רעות, סל של פעולות טובות, ואתה כבן אדם בחייך חוטא בזה שבחרת מבחירתך להוציא לפועל
מהסל הלא נכון.
מהסל הרע של ה... נכון? ועל זה אתה עושה תשובה, על הבחירה, שהוצאת לפועל משהו רע.
לא בדיוק ככה, שאני עושה בחירה על זה, זאת אומרת, אני עושה תשובה על זה שהקדוש ברוך, שאני עברתי על הרצון העקל.
על הרצון?
הרצון השם.
רצון השם.
הוא אמר לו, אל תעשה, ואני עשיתי. זה הכל העניין. זה כל הבעיה. לא במה שקרה מזה.
כן, כן, אני אומר, אבל זה התשובה שלך על ה...
כן, נכון. אז איך אני עושה תשובה? התשובה היא פה מה שהרב מסביר והאדמו"ר הזקן מסבירים, זה שאדם בעצם מתרומם מעל העולם. אתן לכם אולי עוד דוגמה. עוד רגע. לפני כמה שנים, אתם זוכרים, היה פה אסון צאלים ב'. זה השייטת שנהרגו 8 חיילים. מה? כן, של מטכ"ל, כן, של סיירת מטכ"ל, שנהרגו חיילים כיוון שבטעות ירינו, כוחותינו ירו עליהם והם נהרגו. ואז זה היה ודאי אסון נורא. ולפני איזה שנתיים או שנה, משהו כזה, התפרסם עניין על איך הם נהרגו, איך זה קרה, למה הם התאמנו כדי... אז שם זה היה בצהילים. התברר שבעצם הם התאמנו כדי להרוג את, לצורך להרוג את סדאם חוסיין. זו הייתה המשימה שלנו, אנחנו רצינו לשלוח אותם, שהם יחסלו אותו. וכשברק, אהוד ברק, ראה שהם נכשלו, אז הוא ביטל את כל התוכניות ואנחנו לא שלחנו את הכוחות שלנו להרוג את סדאם חוסיין. אחרי כמה שנים התחילה מלחמת המפרץ עם האמריקאים ועיראק, והאמריקאים תפסו את חוסיין וכל זה. עכשיו, תארו לעצמכם שלא היה אסון הזה. ואכן, היו חיילים מצליחים אז במשימה הזאת, והיו באמת שולחים אותם לשם, והם היו מגיעים לעיראק והיו הורגים את סדאם חוסיין. מה היה קורה אז? במקום חוסיין היו שמים כלב אחר, ועיראק הייתה נשארת עיראק. מדינה עוינת לעם ישראל, רק לא מנהיג משוגע כמו שסדאם חוסיין, זה היה מנהיג אחר משוגע, אבל פחות קצת משוגע. במקום שיש לו פרנויה, אז זה סקיצופרני. אבל, כן, אבל בסך הכל היה פחות או יותר אותו אחד, בלי שפם. אז מה? מדינת עיראק הייתה עדיין כוח גדול, צבאי, רציני, אולי בין המדינות הכי חזקות באזור הזה, שמאיים עלינו. אבל מזה ש... ואז לא הייתה כמובן מלחמה עם האמריקאים, כי האמריקאים היו עם הסקיצופרניה, היו מגיעים למסקנה הרבה יותר טובה מאשר עם פרנוי. ואז היה נשאר כוח הזה. אבל כשאנחנו היום מסתכלים במבט אחורה, אנחנו שמחים שהפעולה הזאת לא יצאה לפועל. אנחנו מצטערים על כל חייל שנהרג, אפילו שהיה סתם חייל נפצע קצת. עדיין אני אומר, לא, זה דבר נורא, ואני מצטער על זה. אבל זה שפעולה לא יצאה לפועל, זה דבר היה חיובי. נכון, היום אנחנו מבינים את זה. אז אי אפשר לדעת את זה. אז כולם חשבו, אוי, רע, יצא משהו לא טוב. למה יצא לא טוב? כי אנחנו מסתכלים על כל מציאות בצורה מקוטעה, בצורה קטעית, פרגמנטלית. מנותקת מהכל. אבל כמו שאומר פה בעל התניא, אומר, אבל כאן עתיד כבר נגלה לפניך. וכשאתה רואה את העתיד לפניך, בתשובה, אז התוצאות הן חלק מהדבר החיובי. טוב, אני קורא פשוט מאוד לאט, ושאלות במחשב, אני לא, זה לוקח לי הרבה זה בכלל לקרוא את זה, קל וחומר להבין את זה, קל וחומר כך לענות על זה, זה פשוט לא ריאלי. ואז, ופה יש כל כך הרבה שאלות, אני חושב שאנחנו נלך לפי הכלל, עניי עירך קודמים. כן, בבקשה.
נגיד, הרב תחשוב על המקרה שהרב הביא. נגיד אם בן אדם התכוון לרצוח את החיילים האלה, אז אתה בעצם אומר, בגלל שבן אדם אחרי זה שם בתשובה לנצח, אז מה, אז הוא בזה, ומתוך זה התגלגל משהו. אז אל תשייך אבל את הדבר הזה לבן אדם, כלומר, גם כמו שאמרת, על גמר מעשה בעבירה, שאדם צריך לבטא את הרצון שלו בגמר מעשה. אתה חושב שהוא חזר בתשובה, נגיד גם למקרה בחיילים האלה, איפה יש גמר מעשה של טוב, של בחירה טובה, כדי שזה יקשה לו כזכות? כלומר, יש פה זכות בעולם, אבל איך אתה משאיר את הזכות הזאת בבן אדם?
נכון, באמת שאלה טובה, נכון. התשובה היא זה מה שהרמב״ם מביא בהלכות תשובה, על זה שתשובה היא לגמרי לגמרי גמורה, שהיא ממש גמר מעשה, זה כשאדם מגיע לאותו מצב עוד פעם, באותם הכוחות, באותם הנסיבות, אותו דבר, והפעם הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, שיש לו אפשרות, והפעם הוא לא עושה. אז האימנות שלו, זה הגמר מעשה שלו. כן, בבקשה.
למעשה, תשובה
מלכתחיל,
לא
יכולה
להיות תשובה מהעבר, נכון?
למה?
כי אדם לא מכיר את הקדוש ברוך הוא,
כשהוא מתחיל לעשות... כי הוא מה?
הוא לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתחיל לעשות
התשובה,
כי הוא
ממילא
לא מכיר אותו.
אה, לא. לא רק אדם חילוני יכול לחזור בתשובה. טוב. אז מפה אנחנו עכשיו נראה עוד דוגמה. כן, בבקשה.
הרב,
במידה מסוימת
שאומרים שהמעשה עצמו הוא לא רע, אבל הבחירה של המעשה זה מה שרע.
נכון.
לאנוס זה רע. אי אפשר להגיד שלרצוח אולי זה כן, זה טוב גם במלחמה, איפשהו זה הפעולה של לרצוח טובה במלחמה. לא נראה לי שלאנוס אדם כלשהו, מצא כלשהו, זה לפחות משהו חיובי.
נכון.
זה הרבה דברים כאלה, אז אפשר להגיד שהמעשה כמו לא רע.
מה שאתה אומר, זה קשה לדבר על זה, זאת אומרת, זה דברים מזעזעים, זה כל מה שאנחנו אומרים זה דוגמאות שזה... קשה אפילו בכלל לענות על השאלות הללו ולהעלות אותן, אבל אנחנו פה קצת, מדברים קצת תיאורטי, כאילו, קצת לגמרי מנותק מהמציאות. כי ברגע שאנחנו מתחילים לערב פה תמונות מהחיים, זה אי אפשר להגיד שום דבר. זה כמו שלומדים גמרא, אומרים, כן, הוא הרג אותו, הוא הרג אותו, זה איפה? אם אתה באמת מתכוון למה שכתוב שם בגמרא, זה הכי, זה אסונות נוראים, אי אפשר לחשוב על זה במציאות. אבל טכנית אין שום הבדל. אונס, גניבה, רצח, כל זה, זה אותו דבר. והאונס, אנחנו באמת, זה דבר נורא והיום, אבל... אבל מבחינה מסוימת הוא פחות חמור מרצח. עם כל הסלידה שלנו מהדבר הזה, פחות חמור מרצח. זה לא אותו דבר. למרות שתורה אומרת שזה כאילו רוצח אותה, אבל זה לא אותו דבר. ודאי שכן, גם באונס אותו דבר. אין את זה. טוב, אז בואו אני אראה לכם עכשיו עוד דוגמה שהיא תמחיש לנו את הרעיון הזה בצורה... מעניינת. זה מדרש שמספר, שמביא משל למדרש הזה מהר"ל מפראג. אצלכם הוא מופיע במקור 2. הוא במדרש ירושלמי, כן, בירושלמי. מסכת מכות כתוב ככה. שאלו לחוכמה, חוטא, מה עונשו? אמרה, חטאים תרדוף רעה. זה פסוק. אז זה אומר שאין תיקון לחטא. מה צריך לעשות לחוטא? הוא יקבל את העונש שלו, יקבל את הרע. מי שחוטא יקבל רע. חטאים, תרדוף רע. שאלו לנבואה, חוטא מה עונשו? אמרה, נפש החוטאת היא תמות. הוא אומר, לא, יש תיקון. נבואה זה דרגה יותר גבוהה מהחוכמה, ונבואה מבינה את זה משהו יותר עליון. אז היא אומרת, לא, יש תיקון. לחטא. מה התיקון? שהוא ימות. זה תיקון. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו, אמרה, יביא אשם, דהיינו קורבן אשם, והתכפר. דרגה יותר גבוהה, תורה דרגה יותר גבוהה מנבואה. אז היא אומרת, לא, מישהו שעושה עבירה, אז הוא רק מביא קורבן וכבר מספיק, והוא התכפר. שאלו להקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו, אמר, יעשה תשובה והתכפר. אפילו קורבן לא צריך להביא. רק כשאתה עושה תשובה, מיד מתכפר. ועל זה מביא מהר"ל משל. משל אל מלך, בשר ודם, שנתן לאחד כלי לשמור. והכלי נשבר. והוא מצטער על זה מימת מלך. ולא ידע מה יעשה. לכך הוא שואל חכם אחד. מה יעשה? והוא משיב, כי דבר זה אינו כבודו של מלך, ואין להשיב לו הכלי כך. ואדם זה לא יודע מה יעשה, ואמר, כי באולי זה לא ידע הנהגת מלך זה. אלך וישאל אחד מקורבי המלכות, שהם מכירים את המלך. וכאשר הוא שואל אותו, משיב לו, כי אני מכיר את המלך, גדולתו ורמותו, אין ראוי להביא כלי זה לפניו. ולכך אמר, כי יש לאבדו לגמרי. מה זה, מי הזה השני? כנגד כן? מה? כנגד נבואה, נכון? יפה. תראו מה הולך הלאה. והנה, לא יודע מה יעשה, לכך אמר אליך אל האומן שתיקן את הכלי, ואולי ימצא לו התקנה. הוא בא אל האומן, אמר שיש תקנה לזה. כן, האומן זה תורה. כן? הרי על ידי תורה הכל נעשה, כל העולם והכל. אז הוא בא לתורה, לאומן, ואומר לו, אתה עשית את הכלי הזה עצמו, אתה בעצמך יצרת את הכלי. אז האם אתה יכול לעשות ככה שלא יראו את שהוא היה שבור? אז האומן אומר, כן, יש תקנה לזה, אפשר לתקן, אבל התקנה קשה. גם לא לכל הקלקולים שבו, רק לאחד או שתיים. זאת אומרת, שאני יכול להדביק את הגרטל שלך, אבל יראו שם פסים, יראו את המקומות שיש דבק, שמשהו מודבק. והנה זה אומר, על כל פנים לא אוכל להיות נקי מזה, אלך אל המלך עצמו, יעשה רצונו מה שיעשה. והנה המלך אמר, הכלי הזה שבור אני משתמש בו. והראשונים שלא אמרו כך, לך כך, מפני כבודי עשו, ולא מצד הנהגתי, אבל אני משתמש בו כך. מה יוצא מזה? יוצא מזה דבר מדהים מהביטוי הזה. יוצא מזה שהמלך בעצם רוצה כלי שבור. נכון? זאת אומרת, זה שהבחור הזה יערג, המלך רצה את זה. הוא רוצה כלי שבור. אבל אם אתה תבוא עכשיו למלך, תבוא אליו, מלך אומר, הנה, אני אתן לך כלי, תשמור עליו, והוא תח שובר אותו. אז זה כמובן עבירה, זה נורא, זה חוצפה, זה חטא. אבל אם הוא נשבר, זאת אומרת, אתה לא השגחת, והכלי נשבר, ועכשיו אתה מביא את זה למלך, במבט כזה, זה דבר חיובי. כן, מה רציתי להגיד?
אז מה, ההבנה של התורה, ההבנה של הנשבר, זה הבנה חלקית?
נכון. כל דבר שהוא לא אלוקי, זה חלקי, נכון? כל משהו שהוא לא, לכן פה יש הבדל בין תורה לקדוש ברוך הוא. כן.
בציור של המהר"ל, בין כלי שנשבר
אמת, נכון. באמת יש בזה משהו שאדם שבר טוב מזיד. הכוונה היא אולי איך אנחנו יכולים להבין בעצם שהמלך משתמש לכתחילה בכלים שבורים. תארו לעצמכם שעכשיו אדם נכנס לבית של המלך. והמלך אומר לו, מה אתה חושב שאצלי את הכל? כלים שבורים אני משתמש. מה זה כלים שבורים? הנה, אתה רואה, השולחן הזה בלי רגל, והשטיח הוא קצת קרוע, והוילונות כאן, מישהו קצת ניסה לשרוף אותם, והכיסא מתנדנד, והגרטל הזה קצת שבורה. זה כזה, מה זה? איזה מין דבר זה? איזה מין מלך זה? זה מלך שאוהב אנטיקווריאט, זה הכלים ישנים כאלה מהעבר. מה זה? זה מלך? למה הקדוש ברוך הוא רוצה כלים שבורים? זה מוזר קצת, לא?
המלך שלא נשאר בהיכל השן שלו, הוא מסתובב בעם, הוא עם כל
מה עוד? למה הקדוש ברוך הוא אומר, כלים שבורים אני משתמש? אצלי, איך הוא אומר, כל הכלים שלי שבורים. כל מה שיש אצלי, זה הכל שבור, הכל מקולקל. אנחנו מדמים לעצמנו, כן, שבטח בהיכל השם זה הכל שם כמו בבית הלבן, כן, הכל מצוחצח כזה, הכל בית מלון, שבעה כוכבים, הכל טיק טיק טיק, הכל טיפ טופ. כמובן שאצל הקדוש ברוך הוא הכל צריך להיות טיפ טופ. אבל פה אנחנו רואים שזה לא כך. איך יכול להיות? מה זאת אומרת שאצלו כל כלים שבורים? כן, בבקשה.
כדי שהכלי בעצם יהיה יותר שלם, כאילו להרגיש חיסרון, שבעצם להרגיש שבידי אותו מלך, אז אי אפשר לתקן את השברון.
יפה, מה עוד?
מזכיר את הטענה שאין שום דבר מושלם.
נו, אז אין שום דבר מושלם בעולם, אבל אצל קדוש ברוך הוא.
אבל העולם הוא של הקדוש ברוך
הוא. נו, אבל הוא אומר, אצלי, כל הכלים אצלו, הוא משתמש בהם שבורים. ומה האידיאל שזה לא יהיה שום דבר מושלם? כן?
רק
כדי להראות
שגם
דברים
שבורים,
אפשר לעשות טוב. יפה, כן, זה גם שוב. כן, מה? יפה, תשובה מצוינת. שכשיש בפסיפס, כל הכלים, כל החתיכות של פסיפס, הם לא שלמים. כי אם הם יהיו שלמים, אז איזה מפסיפס זה יהיה? זה יהיה סתם, איך אומרים לזה? חרסינה באמבטיה. כזה, הכל טיק-טיק-טיק כאלה, ריבועים משעממים. אבל הפסיפס זה הכל בנוי מחלקים שבורים, אבל ביחד זה יוצא תמונה נהדרת, נכון? זה באמת תשובה טובה. מה עוד? נכון, זה גם תשובה טובה. אין דבר שלם יותר מלב שבור. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא צריך את שהכל יהיה פיקס, הכל מצוין? להפך, כל העניין זה שהמציאות תהיה כולה שואפת להשם, רוצה להתקרב, רוצה לבוא להשם. ואז לכתחילה היא צריכה להיות חסרה. והקדוש ברוך הוא רוצה לב שבור. מי זה הכלי הזה? הכלי זה אנחנו, זה הנשמה שלנו, זה ליבנו. אם אתה מגיע להשם שאתה לגמרי שלם ואתה לגמרי צדיק, אז בסדר, זה משעמם. אם שמתם לב, אין לנו בתנך אף אחד שכמעט, כן, שהוא ארבע, שמתו מאיתיו של נחש. חוץ מזה, כולם יש משהו שצריך היה לתקן.
אבל הם לא דמויות מרכזיות.
נכון, אבל הם, אלה שלא צריך לתקן, לא דמויות מרכזיות, בדיוק. כן, בבקשה.
ככה, מדוע אסור להקריב בהמה של בעלת מום?
כן.
פה אומרים, זה
אליבן ואו, כלומר צריך להדר במסוות לכבוד הקדוש ברוך הוא. כן, נכון. נכון, באמת, יש בחינות כאלה שהם צריכים לבוא בשלמותם. דבר חיצוני, הוא צריך להיות בשלמות. אבל פה, כלי, הוא לא דבר חיצוני, זה הנשמה שלנו, זה הלב שלנו. משהו שהוא כמו בהמה צריכה להיות מושלמת, ודאי. אסור שיהיה לו במום, כי היא דבר חיצוני. אבל כאן דוגמה, משהו שהוא פנימי לנו. נכון. אז מה עושה פה? נכון. באמת, משל למה הדבר דומה? אני יודע, ילד שהוא ראה אצל אבא סידור, סידור של אבא. והסידור היה קצת ישן, קצת מלוכלך, כזה, אבא קיבל את הסידור הזה מבר מצווה, והיו שם קטנים על הסידור הזה, וכבר משופשף כזה, והסידור כבר לפחות 30 שנה אבא משתמש בו. אז ילד החליט לעשות לאבא הפתעה. יום אחד הוא הלך, קנה בדיוק אותו סידור בחנות, רק סידור חדש, לקח את הסידור של אבא, שם אותה בגניזה, וכשאבא בא, פתח את התיק שם עם הטלית ותפילין שלו, והוציא סידור, פתאום רואה חדש, אז הוא חוזר הביתה ואומר, איפה הסידור הישן שלי? איפה ההוא? מה, הוא בגניזה כבר מזמן, זרקתי אותו. מה עשית? למה עשית את זה? הוא אומר, כי היו שם קטנים, הקטנים הללו, זה היו דמעות שלי. כשאני בכיתי מעל הסידור הזה, כשהתפללתי, אז נפלו דמעות, אז הם עשו קטמים עליו. והדברים הללו שם הזה, זה היה שם ממה שאימא שלך כתבה לי שם הקדשה. ואז זה היה כך, אני צריך חדש, אני צריך ישן. זאת אומרת, כלים שבורים קדוש ברוך הוא רוצה. רחמנא ליבא באי, הוא לא רוצה את הכל מצוחצח וטוב זה. ואדם שהוא חטא, הוא כולו שבור, הוא כולו מצטער, הוא כולו קרוע. אם הוא חוזר בתשובה, באמת חוזר בתשובה, הוא יצא לו כזה, כזה כאב, כזה אסון שהוא עשה את זה. שהוא כולו שבור. אז, למפרע, מתברר שהמעשה עצמו היה טוב. כיוון שזה כן התאים לרצון האלוקי. אז דבר הזה הופך לו לזכות. זה יוצא לו עוצמה כל כך גדולה מהצער שלו, שהוא עכשיו מתחבר למעשה הרע שהוא עשה אותו, והוא מבין כמה שדבר היה רע, הוא עושה תיקון שלם בתוך נפשו, וכשהוא עושה תיקון הזה, אז הוא מתרומם להסתכלות עליונה אחדותית, ואז הוא מבין שבסופו של דבר החטא הוא היה חלק מהתוכנית הגדולה האלוקית. ואז זה זכות. תראו את האומר על זה הרב קוק במקור 2 א'. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה וקנה לו כוח הוויה של גבורה, עד ששבר בעוזו גם את העוז של המוסר והאמונה, ומכיוון שהאור האלוקי מתעורר יפה, והרצון נעיקר מעיקרו, איננו חוזר לתוהו. כי אם פועל הוא בעוזו על יסודו של עולם להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב. ואז זדונות נעשות לזכויות. ממש. ואז לסיום אני אגיד לכם רק מקרה מעשה. מקרה שפעם בא אליי תלמיד. תלמיד בין הכי טובים תלמידים שהיו אצלי בישיבה הזאת שלימדתי שם. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה להיות בעל תשובה. הוא אומר, נו יופי, טוב מאוד, תחזור בתשובה, טוב. אז הוא אומר, לא, אבל אני באתי מבית דתי, אבא שלו רב, אמא רבנית, כן, הוא ככה בא עם השלשלת של הרבנים והכל, הכל. אני אף פעם בחיים שלי לא חטאתי בכוונה, במזיד. עשיתי טעויות, אבל אף פעם לא היה לי משהו שאני החלטתי לחטוא, כן, נתתי לעצמי. ואני רוצה, כיוון שאיפה שהצדיקים גמורים יכולים... סליחה, איפה שבעלי תשובה יכולים לעמוד, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם. אז במקרה כזה, אני רוצה להיות איפה שבעלי תשובה עומדים. אז אני החלטתי לחטוא. אני לא צריך מי יודע מה, כמה חטאים. אני מתכוונתי שאני עכשיו, עוד מעט יהיה שבת, אני אגש למתג וידליק אור. וזהו. ידליק אור בשירותים, באמבטיה שם. אני רוצה להדליק אור. בשבת. ואז אני על המקום יחזור בתשובה, ואז אני אהיה בדרגה יותר גבוהה ממה שהייתי קודם. אז אמרתי לו, תשמע, קודם כל תשובה זה לא דבר שאתה חוזר מהחטא. מהות התשובה זה התעלות. אם אתה רוצה להיות בעל תשובה, פשוט אתה משתדל להיות טוב יותר וטוב יותר ועוד טוב יותר, וזה יעשה אותך בעל תשובה. אין כזה דבר בעל תשובה נטו וצדיק נטו. אין דבר כזה. כי מה הגדרה של צדיק? כן, אדם כתוב על צדיק, שבע יפול צדיק וקם. זאת אומרת, חלק מהמושג של צדיק זה מישהו שהוא נופל. נופל, כל הזמן נופל. שבע, כן, זה מספר שהוא כאילו שלם, כולל את כל המציאות שהוא חי בה. שבע יפול צדיק וקם. אז צדיק זה דבר שנופל. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. צדיק זה מישהו שחוטא. לכן לא ייתכן להגיד צדיק גמור זה מישהו שאף פעם לא חטא. ודאי שצדיק חטא. רק הוא קם. ואיך יכול להיות בעל תשובה שהוא בעל תשובה נטו, שהוא לא כולל בתוכו צדיק? גם אין דבר כזה. למה? כי גמרא אומרת במסכת קידושין, שאדם שהוא אומר תקדשין ארד מקודשת על מנת שאני צדיק, אפילו אם הוא רשע מקודשת, למה? שם יערער תשובה. זאת אומרת, מספיק שהוא מערער תשובה, זה יכול מיד לעשות אותו צדיק. אז מה זה בעל תשובה? כמובן שהוא כל הזמן חושב על תשובה, אבל הוא כבר צדיק. לכן אין חלוקה כזאת. מה שאנחנו רגילים, צדיק ובעל תשובה, זה חלוקה מתודית. במציאות בפועל, אין דבר כזה בעל תשובה נטו, או צדיק נטו. זה תמיד בחינות בנפש האדם. אז מה זה בחינה שהיא נקראת בעל תשובה? זה לא מישהו שהוא חטא ועכשיו הוא מתקן הכל. בעל תשובה זה מישהו שהוא מתעלה, כל הזמן מתעלה, נהיה יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב ויותר, וזאת הצדיקות שלו. אז אתה לא צריך לחטוא. מספיק לך שאתה תהיה יותר טוב ממה שאתה עכשיו, אתה תהיה בעל תשובה. הוא אומר, לא, אבל זו תשובה יותר קטנה, ככה זו תשובה גדולה, כי כתוב כמה שיותר נמוך הוא יהיה, ככה יותר גבוה הוא מתעלה, ושלום שלום לרחוק ולקרוב, ואין, כן, אז יש שם מביא לי כל מיני פסוקים וכל זה, רוצה לחטוא. אז אמרתי לו, תראה, החטא שאתה מדבר עליו בעצם זה חטא של אדם הראשון. למה אדם הראשון חטא? מה, הוא באמת רצה לאכול שם איזה, אני יודע, בננה, ולא התאפק?
הוא רצה עצמו, הוא קדוש ברוך הוא מתוך.
כן.
הוא עבוד הקדוש ברוך הוא מתוך
המלחמה נגד היצר. אבל כמו שאתה ניסית לעשות לי בהתחלה, למה הוא רצה עצמאות? הוא רצה את הקרבת אלוקים יותר גדולה. הוא רצה, כמו שהנחש אמר לו, והייתם כאלוהים, יודעי טוב ורע. ובאמת מתואר מעט מיד אחרי החטא שנפתחו עיניהם. הם מיד נפתחו עיניהם. אז נכון, רמב"ם אומר שהיה לו חלוקה של מוסר, של אמת ושקר, ונהיה טוב ורע. זאת אומרת, יש הסברים, אבל תיאור של התוצאה של החטא הוא תיאור חיובי. הם יהיו פתאום מודעים. פעם ראשונה שקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, זה רק אחרי החטא. לפני החטא לא היה דיבור איתו. הוא היה כמו בהמה, מבחינה מסוימת. לא היה דו-שיח עם האדם. אדם ודאי רצה לעשות משהו טוב, הוא לא התאפק. הוא היה לו תאוות גדולות לעץ. לא. אדם רצה למשהו יותר עליון ממה שהוא כעת. הוא רצה להיות בעל תשובה. ולכן הוא חטא. אבל זה חטא. זה מה שאני מסביר לבחור, והוא משכנע אותי שזה יותר טוב להיות בעל תשובה, ואיך אנחנו מתווכחים מדברים, ואז אני רואה שאין לי מה לומר לו, שמכל הבחינות עקרונית זה, יש לו הרבה מקורות לזה שיותר טוב לחטוא ולחזור בתשובה מאשר לא לחטוא אף פעם. אז אמרתי לו, איך אתה יודע שאתה תוכל לחזור בתשובה אחר כך? אולי ייכנס בך איזה מיד אחרי שאתה תחטא, אז יהיה לך איזושהי מחשבה שאתה תגיד, בעצם, אם אני כבר חטאתי ואז תתחיל לדרדר, כן, כמו שקרה בעצם עם אדם הראשון, איך אתה יודע שאתה הדלקת ומיד אתה חוזר בתשובה? אולי הדלקת ופתאום אתה תגיד, רגע, אז זה בעצם לא רע בסך הכל. אומר, לא, אני מכיר את עצמי, לא בשום פנים ואופן, אני אהיה חזק, אני לא אפול, אני... אז אמרתי לו, אבל איך אתה יודע שאתה תספיק לחזות תשובה? הרי כתוב שלא מספקים בידו לחזור בתשובה. אז זה אומר שאתה יכול להיות שאתה תדליק ותמות, ולא תספיק. אז תמות בחטא. אז אומר, את הצ'אנס הזה אני יכול לקחת. שזה לא יקרה. אז למה לא לחטוא? אם זה בסופו של דבר מביא את הדבר כך טוב וגדול, ואני אתעלה, ואני יצד, ואני עוד, ועוד, 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 למה לא? אז אמרתי, באמת, התשובה היא למה לא, כן, מה אתה אומר?
כי זה, אני רואה את זה, כי
זה
פשוט מרחיק אותך מהמטרה.
שזה מה?
מרחיק אותך מהמטרה.
למה? אומר, זה מקרב אותי למטרה. הרי אתה תחזור בתשובה, זה יקרב.
שלא
רצה. או, בדיוק, זאת התשובה. אין תשובה אחרת בעולם. כי מכל הבחינות, מהיגיון ומכל הניתוחים, אפשר להתארץ, ואפשר לחטוא, ואפשר להתעלות על ידי תשובה. ואז אתה אומר, זדונות הופכות לזכויות? וואו! חבר'ה, תחכו, ניפגש בעוד שנה. אתה תהיה פה, הרב, זה. אבל אני, שטיל. אבל התשובה אחת פשוטה. השם פשוט לא רוצה את זה. יכול להיות שבאמת עדיף היה לעשות קונץ כזה ולדליק. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה.
אולי
עדיף
לא
ללמוד סתרי
תורה.
עדיף מה?
אולי עדיף לא ללמוד סתרי תורה.
אבל זה הכל היה בניגלי, מה זה סתרי תורה?
לא, זה הבעיה של הדור שלנו. מה בניגלי?
כל מה שהוא אומר, כל מה שאנחנו אומרים, גמרא זה ניגלה, הנה מסכת יומא, ריש לקיש, מה גמרא זה לא ניגלה? טוב, אז אין לזה סוף. כן. לכן, מה שאנחנו בעזרת השם שואפים, שכל מה שעשינו, עשינו, אז זה נעלה. אבל מעכשיו והלאה, אנחנו נשתדל רק בדרך של רצון השם, שהזדונות כולנו יהפכו לזכויות, ואנחנו כולנו ביחד נהיה כלים שבורים באמת, ממש, כמו אותו הסידור היקר שהוא מגיע לשמיים, והקדוש ברוך הוא יאהב את הסידור הזה מאוד מאוד. מי שלא צריך דפים עליו, בבקשה תחזירו לי אותם.